הרב בני לאו.
פרק ד' הוא פרק הניסים הגדולים של אלישע, מעמיד אותנו בפני שאלה גדולה על מקור כוחו, גבולות הכוח של הנביא, איש האלוהים, הפועל כמו איזה בעל מופת בתוך כל חלקי החברה. הסיפורים שלנו מחולקים לסיפור קטן על אישה קטנה עם עוני גדול, הסיפור השני סיפור על אישה גדולה, עשירה, חזקה, עם כאב גדול. הסיפור השלישי מספר לנו על אנשים עניים, בני נביאים, שעומדים מול רעל של אוכל ומרפאים אותו בכוחו של הנביא. והסיפור האחרון פתאום על איזה שפע ברכת לחם שבא על ידי איש האלוהים. לאט לאט אני רוצה לקלף את ארבעת הסיפורים ולנסות לספר אותם כסיפור אחד. הסיפור הראשון, אישה אחת מנשי בני הנביאים, צעקה לאלישע לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדים. חז"ל באופן מאוד פשוט רואים את האיש הזה, האישה נשואה לאיש, עבד השם, שירא את השם, ומזהים אותו עם עובדיה אשר על הבית. אתם זוכרים בסיפורי אלישע, כבר בפרק שאחאב הלך לחפש את ה... אולי יש עוד מים בארץ המלאה בצורת, אז הוא הולך עם עובדיה אשר על הבית. ועובדיה אומרת לנו שם, אומר הפרק, בפרק י' ז', היה ירא את השם מאוד, והוא זה שהכביא את הנביאים 50-50 במערה. עובדיה זה כנראה מת, והאישה שלו, היא מבני הנביאים, צועקת אל אלישע לאמור, אין לי כלום, הנושה בא לקחת את ילדיי. זאת מציאות חברתית אגומה כל כך, כשהנושה מגיע ואין בבית כלום, אז לוקחים את מה שיש, ומה שיש זה שני ילדים. האישה צועקת אל הנביא בתור מה? היא מבקשת ממנו נס, היא מבקשת ממנו רפואה, היא מבקשת ממנו מענה, היא מבקשת ממנו בתור מי שהחליף את אליהו, אתה אדון הנביאים, ובעלי היה ירא את השם מאוד, אז עכשיו בבקשה ממך, אנא, הושיע נא. ואלישע עונה לה, הגידי לי מה יש לך בבית. התשובה הזאת היא כל כך מדודה, היא כל כך מדויקת. את רוצה תשועה, את רוצה נס, את רוצה שאני אפעיל את כוחי. כוחי יפעל מכוחך. אני לא אפעל יש מאין, אלא אני אפעל יש מיש. מה יש לך בבית? ויש פה משחק של הקרי והכתיב, מה יש לך בבית, או מה יש לכי בבית. את צריכה להביא מכוחך את מה שיש. ובסופו של דבר, היא אומרת, כן, כן, יש. בתך היא אומרת, אין כלום. אבל אחרי זה היא אומרת, יש, יש, יש כלי קטן של שמן, קד קטן של שמן נמצא בתוך הבית. נכון? מזכיר לכם את הקד הקטן של חנוכה? זה נס חנוכה הראשון. הוא אומר לה, לכי, שאלי כלים מהחוץ, מאת כל שכנייך, כלים ריקים, אל תמעיתי. ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה והמלא תסי. הוא בעצם אומר לה דבר שכזה. הוא אומר לה, קודם כל, לכי בפעולה, תשתדלי. ההשתדלות היא חלק ראשון בפעולת הנס. אולי החלק השני, החלק הראשון זה מה יש לך. מה יש לך בבית? קודם כל תנסי להתמקד, למצוא את מקור היש. מתוך היש תצמיחי הלאה. אחר כך תעשי את ההשתדלות. זה הצעד השני. לכי אל כל שכנייך, שאלי כלים ריקים, אל תמעיטי. אל תמעיטי זה אומר כמה שיותר תעשי, כך יותר יהיה. ההשתדלות היא קובעת את גובה התשועה. ההשתדלות בעצם מבטאת את הרצון שלך ואת הצורך שלך. ואחר כך הדבר השלישי שאומר לאלישע, הדלת תיסגר אחרייך. את תאספי את הכלים מן החוץ, תיכנסי פנים את ובנייך, תסגרי את הדלת. ושמה תתחילי לצוק על כל הכלים האלה מאסוך השמן הקטן, ותזיזי כל פעם את המלא מפני הריק, המלא מפני הריק, כי כל עוד יש כלים ריקים, הכלים יתמלאו בשמן הקטן. וכך קורה. היא מוצקת, והילדים מגישים, ועוד, מלות הכלים, עד שהיא אומרת לבן, תגיש לי עוד כלי ריק, והוא אומר, האמא, אין. אין, ויעמוד השמן, בזה נגמר הנס. מלא מלא כלים מלאים בשמן, והוא אומר ללכי מחי את השמן. השמן הזה הוא שמן חולין, הוא לא שמן של הקדש. זה השמן שאיתו את תחיי, ובנותר את ובנייך תוכלו להמשיך לחיות. את החובות תשלמי ותחיי בנותר. זהו הנס הראשון, שהוא בעצם דגם. הוא בעצם מלמד אותנו את נס פח השמן, שאנחנו לא מצפים לתשועה חיצונית. אנחנו מבקשים, הנביא, איש האלוהים, מבקש מהאישה צועקת אליו, בואי נפעל ביחד. את תפעלי בהשתדלות שלך, ואני אתפלל לעזרה שלו, וככה בהשתדלותך ובעזרתו אנחנו ממלאים את הכלים. כך מתחיל הפרק, והסיפור הקטן הזה הוא באמת ייתן לנו אולי את הדופק, את ההמשך לכל הסיפורים הבאים. הסיפור הבא הוא כל כך גדול, שלא כדאי לה אפילו להיכנס לקריאה המדויקת והיחפה שלו. 30 פסוקים של סיפור על אישה גדולה משונם, שמצד אחד יש לה כל, ומצד שני ביתה ריקם, אין לה בן. הסיפור מתחיל בעצם עם הכנסת אורחים. הוא סיפור שהאישה הזאת רואה את האיש, איש אלוהים קדוש, עובר עלינו תמיד, כל פעם, פעם כאן ופעם שם, והאישה הזאת מארגנת לו עליית קיר קטנה בבית. יש פה המון רמיזות, יש פה המון המון קריאה פנימית, אבל אני רוצה להתמקד בסיפור של הנס. היא לא ביקשה דבר. היא לא, ממש בהיפוך מהסיפור הקודם שהאישה באה וצועקת, האישה הזאת הפוך, האישה הזאת מאירה פנים אל האורח, מסדרת לו דיור קבוע עם שולחן וכיסא, עם מיטה ומנורה, היא מסדרת את המקום כדי שהאיש הזה יוכל קבוע קבוע להרגיש בבית. והאישה הזאת שאיננה מבקשת דבר, מוצאת את עצמה עומדת בפקודה מול איש אלוהים, ששומע מפי ה... משרת שלו גחזי, שעליו צריך להרבות פעם אחרת את הדיבור, שומע ברכה. למועד הזה כעת חיה את חובקת בן. לא ביקשתי את זה, אומרת. אל איש אלוהים, אל תחזב בשפחתך, תחזב במובן של נחל כזיב, במובן של אכזב, במובן של התרגלתי לאן הזה ואני חיה בסדר, אני חיה בהשלמה. ברגע שתתרבה התשוקה, ברגע שאתה ממלא אותי בתקווה, כגודל התקווה, כך תהיה גודל האכזבה. אל תחזב. ובאמת, באמת זה מה שקורה. הילד נולד, יוצא אל אביו ולקוצרים, ומיד, ממש מיד, הוא מתייבש, מגיע הביתה, וישב על ברכיה עד הצהריים וימות. האיש, איש האלוהים אמר כעת חיית חובקת בן, תראו איזה תמונה עצובה. היא אכן היא חובקת בן, אבל בן מת. איזה אכזבה, איזה מרירות, ועכשיו הכל מתחפש. הכל מתחפש למשהו אחר. האישה הזאת פתאום הולכת להיות כמו נמרה, אם שקולה, יוצאת מגדרה, רודפת אל איש האלוהים ומחייבת אותו לעמוד מול מעשי ידיו. אתה שהחזבת, אתה עכשיו תרפא. הוא לא מוותר, הוא לא מוותר, הוא קודם כל מבין שהוא לא מבין. הוא אומר לנערו, לגחזי, השם לא גילה את אוזני, יש פה בעיה. ואחרי שהיא אומרת לו את הבעיה, אחרי שהוא מבין את הבעיה, הוא אומר לגחזי כך, אומר אלישע, פסוק כ"ט, חגור מותניך, קח משענתי בידיך ולך, כי תמצא איש לא תברכנו, שמתה משענתי על פני הנער. בתגובה הראשונה של אלישע, הוא בטוח שבכוחו להביא חיים לעולם. הוא בטוח שעל ידי משענתו שנמצאת בידי גחזי, הילד יחזור לחיים. שום דבר לא קורה, אין קול, אין קשב, לא הקיץ הנער. המטה של איש האלוהים לא פועל, זה לא איזה מטה קסם שאתה יכול לשים אותו על פני נער והנה חיים בעולם. לא, לא. אלישע צריך להיכנס הביתה ושוב לסגור את הדלת. שימו לב כמה זה מדויק, בדיוק, בדיוק. כמו בסיפור של נס השמן, גם פה הנס יעשה תחת דלת סגורה. ושם מגיע העיקר. הוא סוגר את הדלת בעד שניהם, והתפלל אל אדוני. אתה אלישע, אתה רק משתדל, אתה איש אלוהים, אתה שליח, אתה לא אדון, אתה לא מקור הכוח, אתה לא מקור הטוב, אתה צריך תפילה. גם אתה איש האלוהים, אתה לא קוסם בלחש, תפילה, והוא עולה, שוכב על הילד, פיו על פיו, עיניו על עיניו, ויחום שר הילד, ושוב פעם, ושוב פעם, ככה הילד חוזר בתפילת אלישע ובהשתדלות אלישע, הילד חוזר לחיים. וגחזי לוקח, קורא לאישה, הנה הילד, צאי בנך, ותישא את בנה ותצא. נגמר הנס השני. הנס השני זה כמעט כמו תמרור הזרה לנביא, שלא יעלה לו לראש, שלא יתחפש לאלוהים, שלא יהיה זה שממית וזה שמחיה, שיזכור שהוא משתדל והשם יברך. וככה אנחנו עוברים לסיפור השלישי, סיפור הרעב של בני הנביאים. אין מה לאכול. אומר אלישע לנער שלו, שוב לנער שלו, שפוט סיר גדולה ובשל נזיד, אבל אין כלום, לא משנה, תתחיל לחמם את הסיר. אחד מבני הנביאים יוצא ללקוט משהו, ללקט אורות, הוא מחפש אורות במובן של, איזשהו משהו בוסר, והוא מוצא גפן שדה, הוא לא יודע שזה מורעל, זורקים את זה לתוך הסיר, ואז מתחילים לאכול את הנזיד ומוות בסיר, רעל. איש האלוהים אומר כך, קחו קמח, וישלך אל הסיר, ויאמר צק לעם ויוכלו, לא היה דבר רע בסיר. הנה שוב, מרפאים את הרעל על ידי ברכת הקמח, יש ביש ולא יש מאין. והסיפור האחרון על הלחם, לחם ביקורים, כאילו הנביא מקבל מבעל של אישה מתנת ביקורים בתור כהן, 20 לחם שעורים וחרמל בציקלונו. אומר הנביא, תן לעם ויוכלו, 100 איש. אומר גחזי, איך אני מחלק את הכמות הקטנה הזאת של הלחם ל-100 איש? והנביא אומר לו, קטן אמונה שכמוך, אתה מופקד על ההשתדלות, והקדוש ברוך הוא מופקד על העזרה, ואנחנו מופקדים על התפילה. תן לעם ויוכלו, כי כה אמר אדוני, אכול והותר. ככה נראה הפרק שלנו. הפרק שלנו מוכתר בכותרת של השתדלות, אמונה וביטחון. ההשתדלות חייבת לבוא מלמטה. ההשתדלות חייבת לבוא ממה שיש, מכוחו של האדם. מה יש לך? מתוך מה שיש לך תפעל. תעשה את ההשתדלות מלמטה. תישא עיניים לתפילה כלפי מעלה ותקווה לתשועת שמיים.